say, Solidos Oshashuoi, all of us of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שני, ב' באלול תשע"ט, מסכת כריתות, דף י"ב. אתם מאזינים מרדיו קולכם, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. נוהגים לקום באשמורת לומר סליחות ותחנונים מראש חודש אלול ואילך עד יום הכיפורים. כך כותב השולחן ערוך ומנהג בני אשכנז, כותב הרמ"א, אינו כן. כותב המשנה ברורה, נוהגים לקום באשמורת בסוף הלילה, הקדוש ברוך הוא שט בעולם הזה והוא עת רצון. ומה שנהגו מראש חודש, שאז עלה משה בער סיני לקבל לוחות האחרונות והעבירו שופר במחנה, משה עלה לער, שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה ואבי עת רצון. ואיקה אסמכת מקרא, יש אסמכת מן המקרא, אני לדודי ודודי לי ראשי תיבות אלול. וסופי התיבות עולה ל-40, כנגד 40 יום מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, כי באילו 40 יום התשובה מקובלת להיות ליבו קרוב אל דודו בתשובה, ואז דודו קרוב לו לקבל תשובתו מאהבה. והפירוש דאז דודו אוהב לקבל תשובתו בין מהירה ובין מאהבה. ועוד צמח מן המקרא, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, ראשי תיבות אלול. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, ופרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, שהוא היה דף י"א במסכת כריתות. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מה דין המערה בעריות ובשפחה חרופה, והתשובה, בעריות חייב, בשפחה חרופה פטור. שאלה שנייה, מהי שפחה חרופה? לרבי יהודה חציה שפחה וחציה בת חורין, ולרבי ישמעאל שפחה כנענית ודאית. שאלה שלישית, מה דינו של הבעל שפחה חרופה שלא כדרכה והתשובה פטור? שאלה רביעית, מה הכוונה אינו מתכוון בעריות? לרשי, סבור לבוא על אשתו ובעל אחותו, ואילו לתוספות, נפל מן הגג ונתקע שהיה אנוס. שאלה חמישית, עד אחד אומר אכלת חילה ועד אחד אומר לא אכלת, מה דינו? התשובה מביאה שם תלוי. והשאלה האחרונה על דף י"א, אכל חילב נותר פיגול ודם בעלם אחד, מה דינו? התשובה חייב חטאת על כל אחת ואחת. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינוי, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף י"א במסכת כריתות. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע, ב' בחודש אלול תשע"ט. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף י"ב במסכת כריתות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י"א עמוד ב', בתחילתו של הפרק השלישי של מסכת כריתות, פרק ששמו אמרו לו, ותחילת הפרק היא 10 שורות מתחילת דף י"א עמוד ב', במשנה הפותחת את הפרק השלישי במילים, אמרו לו אכלת חילב, מביא חטאת. מן המשנה הזו הפותחת את הפרק השלישי במסכת כריתות, כעת, בסייעתא דשמיא הגדולה אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. בשני הפרקים הקודמים שפתחו את מסכת כריתות התבארו סוגי קורבנות הבאים על חטאים שונים, והפרק השלישי הזה ממשיך לבאר את חיובי הקורבנות השונים ואופני התחייבותם. לגבי חיוב חטאת של יחיד, שחיובו בכל הבעירה שאם עושה אותה אדם במזיד חייב קראת, אז בשוגג עליו להביא קורבן חטאת, אמרה התורה בספר ויקרא פרק ד' פסוקים זך וכוח. ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ בעשותה, אחת ממצוות השם אשר לא תעשנה והשם, או הודע אליו חטאתו אשר חטא, והביא קורבנו סעירת עזים תמימה נקבה על חטאתו אשר חטא. מכך שנאמר או הודעה אליו חטאתו, אנחנו למדים שאין אדם מתחייב בקורבן חטאת, אלא לאחר שנודע לו שחטא. אמנם, אם יש לאדם ספק אם עבר עבירה או לא, כגון שהיו לפניו שומן וחלב, ואכל אחד מהם ואינו יודע אם אכל את החלב האסור והתחייב חטאת, או שאכל את השומן המותר והוא פטור, הרי הוא מביא אשם תלוי, שנאמר, ואם נפש כי תחטא ועשתה אחת מכל מצוות השם אשר לא תעשנה, ולא ידע והשם ונשא עוונו. והביא איל תמים מן הצון בערכך לאשם אל הכהן, וחיפר עליו הכהן על שגיגתו אשר שגג, והוא לא ידע ונסלח לו. ונלמד לכמן בדף חפי, שאשם תלוי בא להגן עליו מן האיסורים עד שיוודע לו עם חטא, ואחר שנודע לו שחטא מתחייב להביא חטאת ככל חוטא. המשנה שפותחת את הפרק השלישי בדף י' עמוד ב' מבארת, מהו הבירור הנצרך כדי שיחשב הדבר שנודע לו החטא ומתחייב להביא קורבן חטאת, ומתי הוא נחשב לא ידע ומביא אשם תלוי. אומרת המשנה הפותחת את הפרק השלישי של מסכת כריתות, אמרו לו לאדם, אכלת חלב, אף שהוא עצמו אינו נזכר בכך, הרי הוא נחשב שנודע לו שחטא ומביא קורבן חטאת, שנאמר או הודע אליו חטאתו אשר חטא והביא קורבנו, והרי נודע לו על ידי העדים שחטא. אם עד אחד אומר לאדם שאכל חלב והתחייב חטאת, ועד אחר אומר שאותו אדם לא אכל חלב, וכן אם אישה אומרת לאדם שאכל חלב ואישה אחרת אומרת שלא אכל, הרי זה ספק, ומביא אשם תלוי כדין אדם שאינו יודע אם חטא או לא. בתוסות דיבור המתחיל אמרו מבארים שמדובר כאן באופן ששני העדים העידו יחד, זה אומר שאכל חלב וזה אומר שלא אכל. אבל אם העיד אחד מהם תחילה, הרי כל מקום שהאמין התורה עד אחד, הרי הוא כשניים. כאמור במסכת יבמות הקפוף י' ז' עמוד ב', וממילא לאחר שהעיד הראשון התקבלה עדותו כעדות של שני אנשים, של שני עדים, ואין עדותו של השני, יכולה לבטל את דבריו. ועוד כותבים התוספות, שמדובר שכאשר העיד העד שאכל, שתק עליו ולא יכחישו, ושתיקתו נחשבת כהודעה, ולכן היה מקום לחייבו קורבן, לולי שהעיד השני שלא אכל ומחמת כן מביא אשם תלוי. אבל אם היה האדם עצמו מכחישו ואומר שלא אכל, או אפילו אם היה אומר איני יודע, היה פטור לגמרי מקורבן. כמבואר בגמרא לכמן שלמדו מהפסוק או הודע אליו חטאתו, שאינו מתחייב בקורבן, אלא אם כן הוא עצמו יודע שחטא. דנה עכשיו המשנה באופנים שיש הכחשה בין העדים לבין האדם עצמו. אומרת המשנה, עד אומר, עד אחד אומר לאדם שאכל חלב, והוא עצמו אומר לא אכלתי, פטור, כיוון שאין עד אחד נאמן לחייבו קורבן. ונזכור את אשר אמרו התוספות, שגם באופן שאינו מכחישו, אלא אומר איני יודע, פטור מקורבן. אומרת המשנה, אם שניים אומרים לו שאכל חלב, והוא עצמו אומר לא אכלתי, רבי מאיר מחייב חטאת. ובהגעות הבח גורסים כאן במשנה, וחכמים פותרים. וכך אמר רבי מאיר בביאור סברתו, אם הביאו שניים לידי מיטה חמורה, דהיינו אם שניים יעידו עליו שהרג את הנפש, יארגו בית דין על פיהם, למרות שהוא מכחישם, וכי לא יביאו לידי חיוב קורבן הקל, הרי ודאי יש להאמינם שהוא חייב קורבן, אף שהוא עצמו מכחישם. אמרו לו חכמים, אין זו ראיה, כי אף אם נאמין לדבריהם שהוא אכל חלב, אין הכרח שהוא חייב קורבן, שהרי מה יהיה הדין אם ירצה לומר מיזיד הייתי באכילה הזו, הרי יהיה פטור מקורבן, כיוון שקורבן חטאת בא רק על שוגג, ואין לו צריך כלל להכחיש את עיקר עדותם כדי להיפטר, וכיוון שכך, אף אם אמר לו אכלתי כלל, נאמן. ולכאורה כאשר יש כלל שאין אדם נאמן להרשיע את עצמו, כאמור במסכת סנהדרין דף ט' עמוד ב', אז איך כאן אנו מקבלים את דבריו שעבר עבירה במזיד? מתרצים התוספות לכמן בדף י"ב עמוד א' דיבור המתחיל, או שהכלל הזה שאין אדם נאמן להרשיע את עצמו הוא רק במקום שרוצה לפסול את עצמו במעשה רשע זה. אבל כאן אנו אומרים שכוונתו לטובה, שאינו רוצה להביא חולין לעזרה, שהוא יודע את האמת שלא עבר בשוגג אלא במזיד, וממילא אינו חייב קורבן. באופן כזה יש להאמינו. עוברת המשנה עכשיו לדון בדינו של אדם שחטא כמה פעמים בחטא אחד או בחטאים שונים. אומרת המשנה, אדם שאכל חלב וחלב, שני שיעורי כזית של חלב בעלם אחד, מחמת שנעלם ממנו איסור חלב, או שנעלם ממנו שדבר זה שהוא אוכל, הינו חלב, והיו שתי האכילות מחמת אותה העלמה, כלומר שלא נודע לו האיסור בין אכילה לאכילה, אלא רק לאחר שתי האכילות, אינו חייב אל החטאת אחת, לפי שחיוב הקורבן חל עליו בשעת ידיעת החטא. וכאן נודע לו בפעם אחת שחטא בכמה חטאים, מחמת ידיעה זו, הוא מביא רק חטאת אחת. אבל אם אכל אדם חלב ודם ופיגול ונותר, שהם ארבעה מיני איסורים בעלם אחד, שלא נודע לו חטאו בין אכילה לאכילה, חייב על כל אחת ואחת. ואומרת המשנה, דין זה הוא חומר שיש באכילת מינין הרבה, מיני איסורים רבים יותר מאכילת מין אחד של איסור. כי באיסורים רבים הנעשים בעלם אחד, חייב חטאת על כל אחד ואחד, ואילו באיסור אחד אינו חייב אלא אחת. ממשיכה המשנה ואומרת, יש גם חומר באכילת מין איסור אחד יותר מאכילת מינין הרבה של איסור. שאם אכל כחצי זית וחזר ואכל כחצי זית אחר, והיו שניהם בעלם אחד, הדין יהיה כך. אם שני החצאים היו ממין אחד של איסור, ומדובר כשהאכלם בתוך שיעור זמן מסוים המצרפם, והמשנה לקמן בדף י' ב' עמוד ב' תבאר מהו שיעור הזמן הזה, הרי הם מצטרפים לשיעור אכילה המחייב וחייב קורבן. ואם אכל שני חצאי זית משני מינים של איסור, אינם מצטרפים ופטור. זו המשנה שלנו, הפותחת את הפרק השלישי במסכת כריתות, בדף י' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את הדין הראשון שבמשנה. קטני שנינו במשנה, אמרו לו, אכלת חילב מביא חטאת. מבארת הגמרא מלשון אמרו שבמשנה, שזה לשון רבים, יש לדייק, כמה אביין טרן. כמה הם שאמרו לו שהוא אכל חילב? שניים, ויש לברר, והוא עצמו מה אמר להון. מה הישיב אותו אדם כשאמרו לו שהוא אכל חילב? אילה אם הדשתיק ולא כמה חיש לו, אם מדובר שהוא שתק ולא יחישם, אלא אם כן יש לדייק וללמוד מכאן שדווקא בשתיקה דטרין, הוא דמביא חטאת. דווקא כששתק אל מול שניים שאמרו לו שהוא אכל חילב, אז באופן כזה הוא מתחייב בקורבן חטאת. אבל על שתיקת אחד, אם עד אחד אמר לו שאכל חילב והוא שותק, לא, הוא אינו מתחייב קורבן. אם כן, לפי זה יהיה קשה, אימא מציאת האמור ובאר את הדין שבאמצע משנתנו נאמר בה. עד אומר אכל והוא אומר לא אכלתי, פטור. יש לדייק מלשון המשנה, טעם, מה אדם מכחיש לי? רק כיוון שהוא מכחיש את העד, אנחנו פותרים אותו מקורבן. אבל שעתיק, אם הוא היה שותק אל מול העד, מחייב. הוא היה מתחייב בקורבן על פיו, ויש ללמוד מכך. דקול שכן טרי, אם היו שניים עדים עליו הוא שותק, ודאי חייב בקורבן. ומדוע הוא צריכה המשנה להשמיעינו זאת בפירוש ברישה לגבי שניים? ממשיכה הגמרא ומבררת, ואלא אם תאמר שהרישה עוסקת באופן דקמחיש לו, שאדם עצמו מכחיש את שני העדים ואומר שלא אכל חילב, ובזה אמרה המשנה שהוא חייב בקורבן, אם כן מעניק כדעת מי סובר את הרישה? כרבי מאירי, דאמר בסיפה של משנתנו, החשה דבי טרילה והחשאי, אדם המכחיש שני עדים המעידים שאכל חילב, אין בהחשתו כלום, והעידים נאמנים. אבל לרבנן יהיה הדין שפטור. ואם כן עדיין קשה, מהי כמה שמלן? מה באה המשנה ללמדנו ברישה? מסיפה שם התמינה. הרי בסיפה כבר מבואר בפירוש שבזה נחלקו רבי מאיר וחכמים. מתרץ את הגמרא באמת הרישה עוסקת באופן שהעידו שני עידים שאכל חילב והוא מכחישם. הכמה שמלן, באה המשנה להשמיענו בסיפה, שדבר זה שהוזכר ברישה אינו מוסכם על הכל, אלא מחלוקת רבי מאיר ורבנן. שלפי רבי מי חייב קורבן על פיהם וחכמים פותרים, והוא דקמה כחיש לו, ובאופן שהוא מכחיש את עידותם, אבל אם הוא שותק, לדברי הכל חייב קורבן, והסיפה מפרשת את תחילת המשנה. מביאה הגמרת תירוץ והסבר נוסף בביור הרישה, איקה דאמרי, יש אומרים שבאמת מדובר ברישה, בעד אחד. ואמרו לו, נמי חד קרי לי, ואף על עד אחד אומרת המשנה לשון של אמרו. והתחדש ברישה שאם עד אחד אומר לו שאכל חילב, חייב קורבן. מוכיחה עכשיו הגמרא שלשון אמרו בלשון רבים, יכולה להתפרש על עד אחד. דתנן שנינו משנה במסכת יבמות דף פז עמוד ב'. האישה שהלך בעלה למדינת הים, אשת היא שהלך בעלה למדינת הים ובאו ואמרו לה, מת בעלך וניסית, ואחר כך בא בעלה והתברר שניסית לשני כשהיא אשת איש, תיצא מזה ומזה. עליה להתגרש מבעלה הראשון, וכן אינה רשאית להישאר תחת בעלה השני, ולהינשא לו. נאסרת בעלה הראשון, כדין אשת איש שזינתה מרצון שנאסרת על בעלה, כיוון שהיה לה לדייק קודם שניסית לשני, וכן נאסרת על השני ככל אשת איש שזינתה ונאסרה על בעלה, שנאסרת גם על הבועל, כמו שדורשת הגמרא במסכת סוטה דף חף זין עמוד ב', שנאסרת גם על הבעל וגם על הבועל, ואינה רשאית להינשא לו גם לאחר שימות בעלה או שיגרשנה. ממשיכה הגמרא ואומרת דקאי מלן שהרי מקובל בידינו, ואפילו בעידות של חד של עד אחד עוסקת המשנה. וממי? מניין לנו שמדובר גם בעד אחד, מדקתני סיפה, מכך ששנינו בסיפה של אותה משנה, אם ניסית שלא ברשות, ובא בעלה, מותרת לחזור לו, ויש לבאר, מהי? מה הם אותם נישואין שלא ברשות שאינם מוסרים אותה על בעלה? זה מדובר באופן שניסית שלא ברשות בית דין, ועל פי שני עדים. כלומר, הותרה להינשא מעיקר הדין מחמת עדותם של שני העדים, ולא היה זה היתר מיוחד שנתנו לבית דין מחמת כולה שהקלו בעגונה. וכיוון שהייתה מותרת בכך מעיקר הדין, דינה כאנוסה ואינה נאסרת על בעלה. ומכך שהסיפה עוסקת באופן שהיו שני עדים שמת בעלה, מכלל דרישה, משמע שהרישה עוסקת באופן שניסית ברשות בית דין, על פי היתר מיוחד של בית דין, שהקלו בה בגלל הגינותה, והיינו בעד אחד, שמעיקר הדין אינו נאמן להתירה, אלא שסמכו על כך שהיא עצמה האישה תבדוק היטב ותברר שאכן בעלה מת. וכיוון שלא עשתה כן, שהרי התברר שהוא חי, נאסרת על שניהם. על מה מוכח מן המשנה הזו שלגבי עד אחד, קטני, כותבת המשנה לשון אמרו. ואם כן, החנמי גם אצלנו במשנה שפתחה את הפרק השלישי במסכת קריטות, דקטני אמרו לו, שנאמר אמרו לו בלשון רבים, יש לפרש שמשמע אפילו עד אחד. הכוונה שעד אחד פנה אליו ואמר לו, אכלת חילב. מבררת הגמרא לפי התירוץ הזה באיזה אופן עוסקת המשנה. שואלת הגמרא, והוא עצמו מייקה אמר, מה הוא מיישיב לאותו עד אחד האומר לו שהוא אכל חילב? הילי, מה אם נאמר שמדובר באופן דקה מרחיש לי, שהוא מחיש את דבריו ואומר שהוא לא אכל, ממייתי, וכי באופן כזה עליו להביא קורבן? והקטני מציעתה, והרישנינו בבבה האמצעית שבמשנתנו, בדין האמצעי שבמשנה, שאם עד אחד אומר לאדם שהוא אכל חילב, והוא, האדם עצמו אומר לא אכלתי, פטור מקורבן. אלא ודאי מדובר באופן דשתיק. מדובר ששתק אותו אדם ולא יחיש את העד. ולכן אמרה המשנה ברישה שהוא חייב קורבן, אבל עדיין קשה. ממציאתה, שם התמינה. דין זה נלמד מאותה בבה אמצעית של משנתנו, כי הרי שם שנינו, שאם עד אחד אומר אכלת חילב והוא אומר לא אכלתי, פטור, נדייק מכך. טעם, הדקמק חישלי, הטעם שפטור מקורבן, זה מחמת הכחשתו של אותו אדם כלפי העד. אבל שתק משתק, אבל אם הוא שותק חייב, ואם כן קשה מהחידוש ברישה, מתרץ את הגמרא לעולם מדובר ברישה באופן דלא מכחישלי. האדם לא מכחיש את אותו עד שאומר לו אכלת חילב, ואחי קטני ככה הוא ביור המשנה. אמרו לו, אמר לו עד אחד אכלת חילב, מביא חטאת. ועל זה ממשיכה המשנה ומבארת בבבה אמצעית, במה דברים אמורים שחייב קורבן באופן דשתי, כשאותו אדם לא יכחיש את העד. אבל אם הוא מכחיש לי, אם הוא מכחיש את העד, פטור מקורבן. עכשיו מבררת הגמרא מניין לומדים שיש חיוב חטאת כשאדם אינו מכחיש את דברי העד. שואלת הגמרא ומדאורייתא מינלן דלא מכחיש לחייב, מניין לומדים דין זה, שאם עד אחד מעיד לאדם שהוא אכל חילב ואדם אינו מכחישו, שאותו אדם חייב קורבן. מבארת הגמרא דתנו רבנן שנו חכמים בברייתא נאמר בפסוק לעניין חיוב קורבן חטאת, או הודע אליו חטאתו. יש לדרוש שרק אם הוא עצמו יודע את חטאו חייב בקורבן חטאת, ולא שיודיעו אחרים שחטא. ובאופן כזה שהודיעו אחרים, פטור האדם מקורבן. ומסביר רבינו גרשום את אופן הדרשה מן הפסוק, כי התורה יכלה לכתוב, או הודע לו. ואז היה נשמע מכך שאף אם הודיעו אחרים מתחייב בקורבן, מדוע כתבה אליו? אלא זה כדי ללמד שצריך שתהיה ההודעה אליו, שלאחר שיזכרו הוא נזכר בכך מעצמו, ולא שיודיעו והוא אינו נזכר כלל. דנה הברייתא יכול היית לומר שאפילו אם אין האדם מכחישן אלא שותק, יהיה פטור, למרות שעכשיו נודע לו מדברי העד שחטא, תלמוד לומר או הודעה אליו מכל מקום, ללמד שבכל אופן שנודע לו הדבר חייב קורבן, גם אם ידיעה זו יהיה על ידי אחרים. מבררת הגמרא מניין שהברייתא עוסקת בעד אחד, שואלת הגמרא במאי עסקינן באיזה אופן עוסקת הברייתא שעליו אמרה שאם אינו מכחיש את העדות חייב בקורבן. הילי מה בטרין, אם תאמר שמדובר באופן ששני עדים מעידים שאכל חילב, יש לדחות טרין ואין מכחישן קרא ביי, וכי יש צורך בפסוק ללמד שבאופן ששניים מעידים שאכל חילב הוא שותק שהוא חייב קורבן, והרי פשוט הדבר שעידים נאמנים כשאינו מכחישם, ואפילו אם אמר איני יודע, אלא לאו בחד, ודאי מדובר בעד אחד וקטני ושנינו הברייתא, כי אין מכחישן מהימן, שאם אין האדם מכחישו נאמן העד בעידותו, שבע מינה אכן מוכח מכאן דין זה. אומרים תוסות בדיבור המתחיל אלא לאו בחד, אם הוא מכחישו, אין העד נאמן כמבואר במשנה, ולא רק כשמכחישו בפירוש, שבזה פשוט שאין העד נאמן, שהרי עד אחד אינו יכול לחייב קורבן כלל, כי נאמר לו יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת, דורשת הגמרא במסכת שבועות דף מם, שעד אחד קם לשבועה, אבל לדברים אחרים, כגון קורבן, אינו נאמן. אלא אף כשאומר איני יודע אותו אדם, אין העד מחייבו קורבן, כיוון שזה נחשב החשה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, שניים אומרים אכל, והוא אומר לא אכלתי, רבי מאיר מחייב. אמר רבי מאיר קל וחומר, אם הביאו שניים, שני עדים מביאים אותו לידי מיטה חמורה, אם הם מעידים כנגדו שהוא רצח, לא יביאו לידי קורבן הקל? אמרו לו, ישיבו לו חכמים, מה אם ירצה אותו אדם לומר מזיד הייתי? הוא פטור מהבאת קורבן. מבארת הגמרא את טעמם של חכמים, מבא אלו הסתפקו בני הישיבה, מהי טעמה יהודי רבנן, מהו טעמם של חכמים הסוברים? שאם האדם מכחיש את העדים הוא נפטר מקורבן, האם זה משום דבענייני כפרה, אדם נאמן על עצמו יותר מ-100 איש, כיוון שבוודאי לא יימנע מלהביא קורבן לחפר על עצמו אם אכן היה חייב בכך, או דילמה, או שמתעממו משום דאמרינן שאנחנו אומרים מיגו דיבאי אמר מיזיד הייתי ופטור, מתוך שאם היה רוצה להיפטר מקורבן ללא הכחשת העדים היה יכול לומר שהזיד באכילת אחי לב והיה נפטר מקורבן, שהרי אין קורבן בא על המיזיד אלא רק על השוגג. ומה שאמר לא אכלתי, הוא יתרץ את דבריו שכוונתו הייתה שלא אכל בשוגג אלא במיזיד. לכן כי אמר נמי, גם כשהוא אומר לא אכלתי כלל מהימן, הרי הוא נאמן ופטור מן הקורבן. ומסביר השיטה מקובצת, אף שבמשנתנו מבואר בפירוש את העמם של רבנן הוא משום שהיה יכול לומר מיזיד הייתי ולהיפטר מן הקורבן, מכל מקום, כיוון שבברית אמרו חכמים, אדם נאמן על עצמו יותר ממאה עדים, הסתפקה הגמרה, מהו עיקר הטעם שאותו אדם נאמן. שואלת הגמרה, ומה היא נפקא מינה? איזה דין יוצא מן החילוק של שני הטעמים בדעת חכמים? מתרצת הגמרה, למפשט מינה, לתומה. יש חילוק בין הטעמים לאופן שעדים מעידים על אדם שנטמא ונכנס למקדש, והוא אומר, לא נטמאתי. דהי אמרי טעמה יהודי רבנן, אם תאמר שטעמם של חכמים הוא משום. דהי אדם נאמן על עצמו יותר ממאה איש, לא שנת תומה חדשה ולא שנת תומה ישנה. אין חילוק בין אופן שהעדים מעידים שנכנס למקדש מיד לאחר שנטמא, ובוודאי לא נתאר. שהרי אף אם טבל אין טהרתו נגמרת עד שיעריף שמשו של אותו יום, וקודם לכן הוא טבול יום, וטבול יום שנכנס למקדש, חייב קורבן. ואם הם מעידים שנטמא ובאותו יום נכנס למקדש, בוודאי נכנס באיסור וחייב קורבן. לבין אופן שמעידים שנטמא אתמול ונכנס היום, שאינם יודעים אם טבל ונטהר או לא. שהרי אף אם העידו שנטמא היום ובוודאי לא נטער מכל מקום, הוא נאמן יותר מן העדים. והיא אמרה טעמה יודי רבנן משום דאמרינן מיגו הוא, אבל אם תאמר שטעמם של חכמים הוא משום שיש לו טענת מיגו, שהיה יכול לתרץ את דבריו ולומר שכוונתו הייתה שאינו טמא עכשיו כיוון שטבל, אמנם פטרי לרבנן מטומאה ישנה, יאמינו לו חכמים להיפטר מקורבן באופן שהעדים מעידים שנטמא אתמול, ויתכן שטבל בינתיים. אבל מטומאה חדשה שנטמא היום, ואינו נתאר קודם הערב שמש מחייב, יחייבו חכמים בקורבן. ומבארת הגמרא מה איתם, מה טעם החילוק בין תומה ישנה לחדשה, תומה ישנה שנטמא אתמול או קודם לכן, מיגו דיבאי אמר טבלתי, מתוך שהיה יכול להודות לדברי העדים, שאומנם נטמא, אבל יאמר שטבל ונטהר קודם שנכנס למקדש, ופטור מקורבן, כי אמר נמי גם אם אומר לא נטמאתי ומחיש אותם, פטור. דייק עליהם אמר, כיוון שאנחנו יכולים לתרץ את דבריו, מהי לא נטמאתי דקאמר, מה כוונתו כשאמר לא נטמאתי, הכוונה לא עמדתי בתומתי, לא נשארתי בתומתי, אלא טבלתי. ולכן הוא פטור מקורבן. אבל תומה חדשה שנטמא היום, שאין אפשרות לתרץ דבריו שנטהר, מחייב. הוא מתחייב בקורבן על פי דבריהם של העדים. מה הייתה מה? מה הסיבה? דחי אמר נמי טבלתי, מחייב. שהרי אף אם היה אומר בפירוש שטבל היה חייב בקורבן. כיוון דאמרו לי עדים, אשתה נטמאת. מהי? כיוון שאמרו לו העדים, היום נטמאת ולא ייתכן שנטהרת בינתיים, שהרי אף אם טבל אינו ניתר לגמרי עד הערב שמש, מה יהיה הדין באופן זה? וכאמור, הדין תלוי בפירוש טעמם של חכמים. האם נאמנותו נגד העדים זה משום מיגו? או משום שלגבי כפרה, אדם נאמן על עצמו יותר ממאה העדים. מנסה הגמרא לפשוט את הספק מברייתא תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק שנינו בברייתא. אמר לו עד אחד נטמאת, והוא אומר לא נטמאתי, ונכנס למקדש, פטור. יכול היית לומר שאפילו אם שניים אומרים לו כן והוא מכחישם שיהיה פטור, אמר רבי מאיר, יש ללמוד מדין קל וחומר שאין הדבר כן, שהרי אם הביאו שניים למיטה חמורה, אם יעידו עליו שני עדים שהרג את הנפש, בית דין יהרגו על פיהם את אותו אדם. אז וכי לא יביאו לידי חיוב קורבן הקל? וחכמים אומרים, אף כנגד שניים נאמן האדם לומר שלא נטמא, לפי שאדם נאמן על עצמו יותר ממאה איש. שמע מינה מוכח מכאן, טעמה יהודי רבנן, הטעם של חכמים הוא משום דאמרי, אדם נאמן על עצמו יותר ממאה איש. אם כן, לפי זה, בין בתומה חדשה ובין בתומה ישנה, יהיה האדם נאמן לפתור את עצמו מקורבן נגד דברי העדים, ואף שבתומה חדשה אינו יכול לתרץ את דבריו. דוחה הגמרא את הראיה מן הברייתא, אמר רבי עמי לעולם, אין צריך לומר שהטעם הוא משום שנאמן על עצמו יותר מן העדים, אלא אפשר לומר טעם דרבנן הוא משום דאמרינן מיגו, ומדובר דווקא בתומה ישנה, שמתוך שהיה יכול לומר שטבל נאמן גם לומר שלא נטמא. ואחי קטני, כך הוא פירוש הברייתא שנתרץ את דבריו כך, מתוך שאם רצה לומר לו עמדתי בתומתי אלא טבלתי, נאמן ופטור, אילכך לכן במקרה שיש לו מיגו כזה, אדם נאמן על עצמו יותר ממאה איש, אבל באמת בתומה חדשה שאין לו מיגו, אינו נאמן להכחישם אלא חייב להביא קורבן על פי דבריהם. מקשה הגמרא על הדחייה של רבי עמי, יחי אם כך, שמחלוקתם לגבי תומה עם מחמת טענת מיגו, היינו חילב, הרי זו אותה מחלוקת עצמה שבה נחלקו במשנתנו לגבי נאמנות העדים לומר לאדם, שאכל חילה ומדוע הוא צריכו לחלוק בה שינית בברייתא לגבי תומה. מתרצת הגמרא אם היו נחלקים רק לגבי חילה, מהו דתימה הייתי סבור לומר שרק לגבי אכלתי חי לב כמתרץ דיבורי. או הגרסה פה שרק לגבי לא אכלתי חי לב כמתרץ דיבורי, יכול האדם ליישב את מה שאמר לא אכלתי, שכוונתו הייתה, לא אכלתי שוגג אלא מזיד, שהרי אינו צריך לשנות את דבריו הראשונים, אלא רק להוסיף עליהם. אבל באמרו לא נתמיית, והוא אומר לא נתמייתי, אימא לא כמתרץ דיבורי, שמה נאמר שאינו יכול ליישב את מה שאמר לא נתמייתי, שהרי אם יאמר שנתמה וטבל, הרי הוא סותר את דבריו הראשונים. כמה שמלה נשמיע לנו הברייתא, אך הנמי, שאף באופן כזה יכולו ליישב את דבריו, שמה שאמר לא נתמייתי, כוונתו הייתה לא עמדתי בתאומתי, אבל טבלתי. וכיוון שישבה הגמרא את דברי רבי עמי, נדחתה הראיה מהברייתא, ועדיין יש להסתפק בביאור טעמם של חכמים. מהו טעמם של חכמים? בביאה הגמרא ראיה לפשוט את הספק מברייתא אחרת. תשמע שנינו בברייתא נאמר בפסוק לגבי חיוב קורבן עולה ויורד, קורבן שבא לפי יכולתו הכלכלית של החוטא, והקורבן הזה בא גם על תומת מקדש וקודשיו, נאמר שם והתוודה אשר חטא עליה. יש ללמוד מכך שרק אם הוא מודה בדברים, בחטאים שחייבו בקורבן חייב, אבל אם אין מודה בדברים, פטור. ממשיכה הברייתא, אמר לעד אחד נתמית, והוא אומר לא נתמיתי, ונכנס למקדש, פטור. יכול היית לומר שאפילו אם שניים מכחישים אותו ואומרים שנתמה יהיה פטור. אמר רבי מאיר, אין הדבר כן, אלא אם הביאו שניים לידי מיטה חמורה, שהרי הם יעידו עליו שהרג את הנפש, יהרגו בית דין על פיהם. האם לא יביאו לידי חיוב קורבן הקל? אז בוודאי נאמנים לחייבו קורבן. אילו רבי יהודה אומר, נאמן אדם על עצמו יותר ממאה איש. דעה שלישית מביאה הברייתא, ומודים חכמים לרבי יהודה שאדם נאמן על עצמו אפילו נגד עדים בחלבין. אם אמרו לו שניים, אכלת חילה, והוא אומר לא אכלתי. בביאת מקדש, אם אמרו לו שנכנס למקדש תמה, והוא אומר לא נכנסתי. הוא נאמן כיוון שיש לו טענת מיגו, מתוך שהיה יכול לומר שלא עשה כן בשוגג אלא במזיד, היה נפטר מן הקורבן. אבל בתומה לא מודולי. אבל אין חכמים סוברים כמותו באופן שהעידים מעידים שנכנס למקדש בתומה, והוא עצמו אומר, נכנסתי למקדש אבל לא נתמייתי כלל, כיוון שאינו יכול לתרץ את דבריו ואין לו טענת מיגו. על כל פנים מוכח מכאן שטעמם של חכמים שאדם נאמן הוא משום מיגו, ולא משום שאדם נאמן על עצמו יותר ממאה עדים. מבררת עכשיו הגמרא באיזה אופן עוסקת הברייתא. שואלת הגמרא, במה יסקינן? באיזה אופן של תומה מדובר שבו אין חכמים מודים לרבי יהודה, כיוון שלא שייך לומר מיגו? הילי, מה אם לומר שמדובר בתומה ישנה, שאין העדים יודעים שלא נתאר בינתיים, אם כן קשה. מה ישנה במשונה הדין של חלבין וביאת מקדש דמודולי, שמודים חכמים לרבי יהודה שפטור מקורבן? הרי זה משום דין רצה יאמר, מזיד הייתי. ומה שאמרתי לא אכלתי, התכוונתי שלא אכלתי בשוגג אלא במזיד. ומה שאמר לא נכנסתי למקדש, היינו שלא נכנס בשוגג אלא במזיד. אם כן לגבי תומה ישנה, נמי מתארץ דיבורי, גם כן יכול אדם ליישב את דבריו. דין רצה יאמר, מה שאמרתי לא נתמייתי, כוונתי הייתה שלא עמדתי בתומתי, אלא טבלתי. אלא ודאי מדובר בתומה חדשה, ובזה אין חכמים מודים לרבי יהודה. כיוון שאינו יכול לתרץ את דבריו ולומר שטבל, ונמצא שאין לו מיגו. הנה מוכח שטעמם של חכמים הוא משום מיגו, ולא משום שאדם נאמן בכל קורבן יותר ממאה עדים. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רבינה, לעולם כוונת הברייתא שחכמים חולקים על רבי יהודה גם בתומה ישנה. מה שקשה, מדוע אינו נאמן, והרי יכול הוא יישב את דבריו? יש לתרץ, וכגון הברייתא עוסקת באופן, דאמרי לעדים, אכלת קודשים בתומת הגוף. והרי הם מעידים שהיה תמה וגם שנגע בקודשים. והוא אמר להון, והוא אומר להם, לעדים לא נתמייתי. דאחה, במקרה כזה, לא מתרץ דיבורי, אי אפשר ליישב את דבריו באופן שלא יסתרו כלל לדברי העדים. דלק עליהם מימר, שהרי אינו יכול לומר שכוונתו הייתה לא עמדתי בתומה, אבל טבלתי. שהרי באופן זה, מהי אמר להון, מה הוא טוען כנגד העדים? והרי אם היה אומר, טבלתי ואכלתי, נמצא דקי אמר להון אחי, כאשר הוא אומר להם כך, התכח יש לי דיבורי כמה, מאה בתומת מגעו, הוא חש דיבורו הראשון, שאמר לו נתמייתי, לכל הפחות לעניין איסור תומת מגע, שרי מלבד אכילת הקודשים, יש גם איסור נגיעה בקודשים, ובזה הוא לא תירץ את דיבורו, ולכן אינו נאמן. הביאה הגמרא את פסק ההלכה במחלוקת הזו, אמר רב נחמן, הלכה כרבי יהודה שאדם נאמן להכחיש את העדים ולומר שאינו חייב קורבן, וכן נאמן לגבי תומה לומר שלא נטמא. אמר רב יוסף, לא אמרה, לא אמר רבי יהודה את הדין הזה, אלא בינו לבין עצמו, לגבי הנהגת אותו אדם כשהוא לבדו. אבל בפני אחרים אינו רשאי לאכול קודשים כדי שלא יבואו בני אדם לזלזל בתארות. ולעצמו, לגבי דברים השייכים לעצמו בלבד, כיוון שהוא נאמן לגבי עצמו, אבל אינו רשאי להכילם לאחרים, כיוון שאין הוא נאמן לגביהם. עכשיו מביאה הגמרא אופנים שבהם לא נחלקו רבי מאיר וחכמים. אמר אשלקיש, מודה רבי מאיר לחכמים שאדם נאמן על עצמו יותר מעידות העדים באופן זה, שאם אמרו לו שניים בעלת שפחה חרופה, ולהי למדנו בדף י' א' עמוד א', מחלוקת הנעימה היא שפחה חרופה אמורה בתורה לדעת רבי יהודה ורבי עקיבא, חצי השפחה וחצי הבת חורין המאורסת לעבד עברי, ולרבי ישמעאל זו שפחה גמורה המאורסת לעבד עברי. אז אם אמרו לו שניים בעלת שפחה חרופה, והרי אתה חייב אשם שפחה חרופה, והוא אומר לו בעלתי מאימן, והוא נאמן ופטור מקורבן. והטעם לכך דיבאי אמר לאון, שהרי אם היה רוצה להיפטר מקורבן בלא להכישם, בלא להרשיע את עצמו, היה אומר לו גמרתי בייתי, ובדבר זה אינם יכולים להכישו. ולכאורה קשה שהרי גם לגבי הנידון עם אכל חלב ושוגגו במזיד, הם אינם יכולים להכישו. מדוע מחלק את הגמרה בין אכילת חלב לבין בייה על שפחה חרופה? אומר רש"י, לגבי אכילת חלב סובר רבי מאיר שנוח לו לשקר ולומר לו אכלתי ולא לעשות את עצמו רשע ולומר מזיד הייתי, ולכן אין אמיגו מועיל. ומסביר הקודשי דוד, לגבי אכילת חלב, אם הוא רוצה לפתור את עצמו מקורבן בטענת מזיד הייתי, הרי הוא עושה את עצמו רשע יותר מעידות העידים, כי הם אומרים שוגג הייתה, והוא צריך לומר מזיד הייתי, ועל כן אין זה מיגו, אבל בשפחה חרופה כדי לפתור את עצמו מקורבן, הרי הוא מקל באיסורו יותר מן העידים, כי הם רוצים לחייבו בקורבן משום שמה גמר בייתו, והוא פותר את עצמו בטענה שלא גמרתי בייתי, ולכן זה מיגו טוב. אופן נוסף שלא נחלקו, אומרת הגמרא, אמר רב שישת מודה רבי מאיר לחכמים בנזיר תמה, שאמרו לו שניים נתמית, והוא אומר לו נתמיתי, פטור. והטעם לכך, כיוון דאי באי, אם ירצה להכחישם, אמר, יכול לומר, נשאלתי אצל חכם על נזירי, או, מוסיף רבנו גרשום שיומר, תנאי היה בליבי ולא התקיים התנאי, ומה שאמרתי לא נתמיתי, היינו שלא נתמיתי בעודי נזיר, ולא יוכלו להכחישו בזה. אופן נוסף, אמר אביי, מודה רבי מאיר לחכמים, שאם נשבע לחברו שאינו יודע לו עדות, ואדם היודע עדות לחברו ונשבע לשקר שאינו יודע לו עדות, חייב להביא קורבן שבועה. ואמרו לו שניים, יודע אתה בעידות של פלוני ונשבעת על השקר והתחייבת בקורבן שבועת העידות, והוא אומר לו ידעתי, פטור, והטעם לכך. דיבאי אמר, בשעה שראיתי את המעשה, הוא יכול לומר לו נתכוונתי לעידות וממילא לא יכולתי להעיד, ולכן אמרתי לו ידעתי, ואיני חייב קורבן שבועה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אכל חילב וחילב בעלם אחד, שני כזית של חילב בעלם אחד, אינו חייב אלא אחת. מתקיף לרב זירה, מקשה רב זירה, באופן שאכל שני שיעורי כזית של חילב בעלם אחד שלא נודע לו חטאו בין אכילה לאכילה, המים מדוע אינו חייב לחטאת אחת, והשני זיתי חילב אכל ועבר על שני איסורים המחייבים קורבן. מתרץ את הגמרא, אמר לאביי, העלמות מחולקות, חילוק חטאות נעשה על ידי העלמה של החטא, שעל כל פעם שנתעלם האיסור מהאדם וחטא, יש חיוב קורבן בפני עצמו. ורשי גורס, העלמות מחלקין, כלומר שהעלמות אין שיוצרות את חילוק החטאות. ואחיו, אילו כאן כשאכל שני זיתי חלב ויעלם אחד, העלם אחד הוא דייק, הנעלמה ממנו רק פעם אחת ידיעת האיסור, ולכן אינו חייב אל החטאת אחת. אז מלשון הגמרא כאן, העלמות מחולקות, משמע שטעם חיוב הקורבן הוא על העלמת הדבר, ובכל העלמה והעלמה יש סיבה לחייב קורבן. ורשי מפרש במסכת שבת בדף עין ב', שחיוב הקורבן הוא על השגגה, כלומר על חיסרון הידיעה הגורם לחטא. וכיוון שנודע לו החטא בין הפעם הראשונה לשנייה, ואחר כך שוב נעלמה ממנו אותה ידיעה, נמצא שהיו כאן שתי שגגות שגרמו לשני חטאים וחייב שני קורבנות. ולשון הרמב״ם בלכות שגגות פרק ה' הלכה א' היא שהידיעות מחלקות השגגות. כתב בשו"ת אבני נזר שמשמע מדבריו שנקט שידיעת כל חטא היא סיבה לחייבו בקורבן. וממילא כשנודע לו חטאו הראשון כבר התחייב בקורבן, וכשחטא שוב ונודע לו חטאו, אין הקורבן הראשון יכול לפותרו אלא חוזר ומתחייב בקורבן נוסף. מביאה הגמרא לשון אחרת במשא ומתן הזה. איקא דמקשיא ליחי יש שהביאו כך את קושיית רבי זיירא. משמע מלשון המשנה, טעם דעלם אחד, רק משום שנעלם ממנו החטא פעם אחת, לכן חייב קורבן אחד, בשתי העלמות. אבל אם נעלמה ממנו ידיעת החטא פעמיים, חייב שתיים. והמים, מדוע הוא חייב שתיים? הרי שם חילב אחד הוא. הרי הוא עבר רק על איסור אחד של אכילת חילב, וראוי לחייבו רק חטאת אחת. אמר לאביי, תירץ אביי, העלמות מחולקין. כל העלמה של חטא היא סיבת חיוב בפני עצמה, וממילא אף אם אכל פעמיים חילב, אם עשה חן בשתי העלמות, חייב שתיים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אכל חילב ודם פיגול ונותר בעלם אחד, חייב על כל אחת ואחת. וחומר במין אחד יש חומרה, באיסור אחד ממינים הרבה מהרבה איסורים, שאם אכל כחצי זית וחזר ואכל כחצי זית אחר בעלם אחד, ממין אחד חייב. משני מינין פטור. מקשה הגמרא, ממין אחד חייב פשיטה. פשוט הדין הזה שאם אכל שני חצאי כזית מאותו מין חייב. שרי סוף סוף אכל כזית איסור, מה חדשה המשנה בזה? מתרץ את הגמרא, אמר יש לקש משום בר טוטיני, החידוש במשנתנו הוא כגון שאכלו בשני תמחוין, בשני מיני מאכלים, ואף על פי כן חייב. ומשנתנו היא אליבא דרבי יהושע, כי שיטתו של רבי יהושע דאמר במשנה לקמן בדף ט"ו עמוד ב', לגבי אדם שאכל בשר קודשים קודם זריקת אדם שחייב משום מעילה, תמחוין מחולקין. אם אכל חמישה מיני מאכלים של אותו איסור, אף שאכלם בעלם אחד, חייב חמישה. מהו דתי מה שמה תאמר לולי משנתנו, כי אמר רבי יהושע. מה שאמר רבי יהושע שתמחוין מחלקין לא שנה לכולה ולא שנה לחומרה, אין הבדל בין חילוק התמחוין לעניין להחמיר עליו ולחייבו בחמישה קורבנות. אם אכל מחמישה תמחוין בעלם אחד כמה מבואר במשנה לקמן, לבין חילוקם לאכל, שאם אכל מכל תמחוי חצי כזית אינם מצטרפים לחייבו קורבן, כמה שמלה נשמיע לנו המשנה דחייב. מסיימת הגמרא, על מה מוכח מכך? לחומרה אמר, שרק לחומרה אמר רבי יהושע, שתמחוין מחלקים לחייבו על כל תמחוי קורבן בפני עצמו, אבל לכולה, להקל מעליו ולפוטרו מקורבן, לא אמר, ולכן אם אכל שני חצאי זית בשני תמחוין, אין התמחוין מחלקים וחייב קורבן. מביאה הגמרא לשון אחרת בממרה הזו. איקא דאמרי על סיפה. יש ששונים מדברי ריש לקיש לגבי הסיפה של משנתנו, שאם אכל שני חצאי כזית משני מינין, פטור. ועל זה הקשתה הגמרא פשיטה, דין זה פשוט הוא, שאם לא אכל מאיסור אחד שיעור כזית שלם, אין שני חצאים של שני איסורים שונים מצטרפים לחייבו. ומה בא המשנה להשמיענו בכך? מתרצת הגמרא, אמר ריש לקיש, ממשום בר תותיני, באמת המשנה עוסקת באופן שאכל מין איסור אחד, ומדובר כגון שאכלו בשני תמחוין. ומשנתנו היא אליבא דרבי יהושע, לשיטת רבי יהושע דאמר תמחוין מחולקין, והאוכל מאיסור אחד בחמישה מיני בישולין, חייב חמישה. דמהו דתימה שלולי משנתנו היית סבור לומר? כי אמר רבי יהושע, מה שאמר רבי יהושע שתמחוין מחלקין זה רק לחומרה אמר, לחייבו על כל תמחוי קורבן בפני עצמו, אבל לכולה לא אמר, ואם אכל שני חצאי כזית של איסור אחד משני התמחוין יהיה חייב קורבן. כמה שמלה נשמיע לנו משנתנו שאם אכל שני חצאי זיתים משני מינין, פטור. ומבאר את הגמרא לפי זה, מהי משני מינין שאמרה המשנה? באמת ממין איסור אחד הוא. ואמה עיקר אילי, מדוע מכנה זאת המשנה שני מינים? משום דאכלו בשני תמחוין, והרי זה כמו אכילת שני מינים. ועל אופן זה קטני, ועל אופן זה שנינו במשנה, שפטור. מסיים את הגמרא, על מה מוכח מכאן? לא שנה לכולה ולא שנה לחומרה, בין להקל ובין להחמיר, כאמר רבי יהושע, שתמחוין מחלקים. מקשה הגמרא לפי הלשון השנייה, מכך שאתה מפרש דסייפה. הסייפה אומרת שני מינים, הכוונה למין אחד ושני תמחוין, מוכח רישה. מוכח שהרישה שאמרה מין אחד כוונתה למין אחד ותמחוי אחד, שהאוכל ממנו שני חצאי כזית חייב קורבן, אם כן קשה פשיטה. מה הרישה צריכה לחדש לנו? זה דין פשוט, שהאוכל שני חצאי איסור אחד בתבשיל אחד, הם מצטרפים לחייבו קורבן. מתרץ את הגמרא, אמר אבינה, החידוש במשנתנו הוא כגון שהייתה לו ידיעה בינתיים. בין אכילת חצי אחד לאכילת החצי השני, הוא ידע שזה אסור ושוב נעלם ממנו האיסור. ומשנתנו שנויה אליבא דרבן גמליאל דאמר, אין ידיעה מחלקת לחצי שיעור. אם אכל שני חצאי שיעור בשתי העלמות, חייב חטאת. זה החידוש במשנתנו. שאם אכל שני חצאי איסור מאותו תמחוי בשתי העלמות, חייב קורבן, ולא אומרים שהידיעה שבינתיים מחלקת בין שני חצאי האיסור. שואל תוספות בדיבור המתחיל, דאמר, הרי במשנתנו נאמר בפירוש שמדובר שאכלם בעלם אחד. אם הייתה לו ידיעה באמצע, הרי אלו שתי העלמות. תרצים התוספות שנקטה המשנה לשון זו, כיוון שלדעת רבן גמליאל, אין ידיעה זו מחלקת, והרי זה כעובר על שניהם בעלם אחד. עכשיו מבאר את הגמרא איכן שנינו כך בדברי רבן גמליאל. דתנן שנינו במסכת שבת דף קופי עמוד א' לגבי הכותב בשבת שאינו חייב עד שיכתוב שתי אותיות. הכותב שתי אותיות בשתי העלמות, שנודע לו חטאו בין אות לאות, אחת כתב בשחרית ואחת כתב בערבית, וכיוון שהיה הפסק גדול כל כך, כדי שיוודע לו החטא נחשב הדבר כאילו כתב בשתי העלמות, רבן גמליאל מחייב בקורבן וחכמים פותרים. בביאור המחלוקת, רבן גמליאל סבר אין ידיעה מחלקת לחצי שיעור, ואף שנודע לו חטאו בין כתיבה לכתיבה, יש לצרף את שתי הכתיבות לחיוב אחד. כיוון שדין זה שהידיעות מחלקות נלמד מהפסוק או הודע אליו חטאתו. יש ללמוד מכך שרק ידיעת חטא המחייבת קורבן נחשבת ידיעה, ואילו ידיעת מעשה שאינו מחייב קורבן, ככתיבת חצי שיעור, אינה נחשבת כידיעה מחלקת. ורבנן סברי, יש ידיעה לחצי שיעור, וכיוון שהייתה ידיעה בין שני חצאי השיעור ולא נעשתה כל המלאכה בעלם אחד, אינו חייב קורבן. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף י"ב עמוד ב'. לאחר שהתבהר במשנה הקודמת, אילו איסורי אכילה מצטרפים לחזית, מבארת משנתנו מהו שיעור הזמן המצרף את האכילות להחשיבן כאכילה אחת המחייבת. מבארת המשנה באותם שני חצאי זיתים שהתבאר במשנה לעיל בדף י' עמוד ב', שהם מצטרפים לחייבו, כמה זמן נשאה באוכלין, בזמן שהוא אוכל את שני החצאים כדי שנחשיב זאת כאכילה אחת. מביאה המשנה מחלוקת בדין הזה, אומרת המשנה שיעור הזמן הוא כאילו אוכל כליות. כלומר, משארים כמה זמן היה צריך אדם לאכול כזית זה, אם היה מפורר לפירורים קטנים ככליות כגרעיני חיטה, ואוכל אחד אחד. ואם אכל את שני החצאים בזמן הזה, חייב. אלו הם דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים אין אכילותיו מצטרפות עד שישאה מתחילה ועצוב כדי אכילת פרס, שיעור זמן של אכילת חצי כיכר העשוי מכמות של 8 ביצים, והיינו שיעור של 4 ביצים. ואם אכל את כל הכזית בזמן הזה, חייב. אומרים תוספות בדיבור המתחיל, מתחילה ועצוב, שמשמע מכאן שנלמדים שני חידושים משיעור פרס. האחד לגבי זמן האכילה, שהיא מפסיק באמצע אכילתו זמן הראוי לאכילת פרס, הרי זה הפסק. והשני הוא לגבי כמות המאכלים שחיוב אכילת תרומה וכדומה, הוא בשיעור הראוי לאכל בזמן של אכילת פרס. כמו שמבואר במסכת פסחים בדף מ"ד, שמאכלים שאי אפשר לאוכלם בזמן כזה, מחמת חריפותם וכדומה, אין עליהם חיוב אכילת תרומה, ואף אם אכלם בשיעור זמן כזה, פטור, כיוון שאין דרך אכילה בכך ובטלה דעתו אצל כל אדם. מביאה המשנה דינים נוספים השייכים לזמן אכילת פרס. אכל אדם אוכלין תמאין, וכן אם שתה משקין תמאין בשיעור שמחמתם נפסל גופו מלאכול בתרומה, הרי הוא אסור באכילת תרומה. שתה אדם רביעית יין שנאסר עליו להיכנס למקדש, ונכנס למקדש ושעה באכילה ובשתייה זו כדי אכילת פרס ולא יותר, חייב משום כניסה למקדש כשהוא שטוי יין. מביאה המשנה תנא החולק בתנאי החיוב של שטויי יין. רבי אלעזר אומר, אם פסק בה, אם הפסיק באמצע שתיית הרביעית שלא שטעה בבת אחת, או אם נתן בו מים אפילו כלשהו ונכנס למקדש, פטור. זוהי המשנה שלנו בדף י' ב' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה כמה ישאה באוכלין כאילו אוכל כליות, דברי רבי מאיר. מברר את הגמרא את דעת רבי מאיר, ריבה אלו הסתפקו בני הישיבה. רבי מאיר, לחומרה כאמר או לכולה כאמר? רבי מאיר אומר שהשיעור הוא כאכילת כליות, כוונתו בזה להחמיר יותר מדברי חכמים האומרים שהשיעור הוא בכדי אכילת פרס, או כוונתו להקל יותר. ומבאר את הגמרא את צדדי הספק. אפשר לומר דלחומרה כאמר, ואחי קטני כך יש לפרש את דבריו במשנתנו. רואים אותו כאילו הוא אוכל כליות שדרך לאוכלן לאט אחת אחת, וכוונתו היא, ואפילו כולי יום, אפילו אם אכל את אותו כזית במשך כל היום, גם מצטרפים. ואף על גב דמתחילה ועד סוף, יש יותר מכדי אכילת פרס, מכל מקום כיוון דמשכי אכילתי, מכיוון שנמשכה אכילתו כל אותו הזמן הראוי לאכילת כליות אחת אחת, מחייב. ולפי צד זה אמרו לרבנן, השיבו לו חכמים במשנתנו דעת שישאה בכדי אכילת פרס, הוא דחייב. אבל אם נמשכה אכילתו יותר מכדי אכילת פרס, אף שהחלם בשיעור של אכילת כליות, פטור. ולפי הצד הזה יש שתי חומרות בדברי רבי מאיר. א', שמשארים את זמן האכילה לפי אכילת כליות שנמשכת זמן רב יותר מאכילה רגילה. ב', שאינו צריך לאכול בבת אחת, אלא אפילו אם יפסיק באמצע אכילה זמן רב יותר מכדי אכילת פרס, חייב. וכמובן שההפסק לא יהיה יותר מאכילת כליות אחת אחת. או דילמה, או שמה נאמר שרבי מאיר לכולה כאמר. בא להקל יותר מדברי חכמים. דאחי קטני, כך יש לפרש לדבריו. רואים אותו כאילו אוכל כליות שדרך לאוכלן ללא הפסקה, והוא דלא יפסיק ביני וביני. והוא מחויב בתנאי שלא יפסיק בין אכילה לאכילה כלל, אבל דה יפסיק ביני וביני. אבל אם יפסיק באמצע, לא מצטרף. ואף על גב דה מתחילה ועד סוף היה בתוך זמן של בכדי אכילת פרס, הוא יהיה פטור. ועל זה אמרו לי רבנן, השיבו לו חכמים, כיוון דה מתחילה ועד סוף שיעור זמן של בכדי אכילת פרס הוא, ולא יותר, חייב. מביאה הגמרא ראיה לפשוט את הספק הזה ממשנתנו, תשמע בו ושמע ראיה לספק הזה ממשנתנו. כתוב החכמים אומרים עד שישאה בכדי אכילת פרס מתחילה ועד סוף. מבררת הגמרא, היא אמרת בישלמה רבי מאיר לחומרה, אם תאמר שרבי מאיר הוא המחמיר ומחייב אפילו אם אכל במשך כל היום, מובן הדבר והיינו דקטני, זו כוונת חכמים במה שענו לרבי מאיר עד שישאה, שמלשון זו משמע שלדעת חכמים אינו חייב, אלא עד דשיעיה דילי, עד שתהיה השעות של האכילה כולה כדי אכילת פרס, ושלא כדברי רבי מאיר המחייב אפילו כשאכל יותר זמן. אלא היא אמרת רבי מאיר לכולה, אבל אם תפרש רבי מאיר בא להקל ולומר שאפילו בתוך כדי אכילת פרס, אם יפסיק באמצע אכילתו פטור, וחכמים אומרים, אם שעה מבעי אלי, כך היה להם לומר, כלומר, אף על פי שהפסיק באמצע אכילתו, אם שעה בתוך כדי אכילת פרס חייב, אלא לאף שמע מינה, ודאי יש להוכיח מכך שנקטה המשנה לשון עד שישעה, שרבי מאיר לחומרה, שרבי מאיר אמר את דבריו לחומרה, שאפילו אם אכל את הכזית במשך יום שלם, חייב. מסיקה הגמרא ואומרת, שמע מינה, אכן מוכח מכאן, הדבר הזה שרבי מאיר הוא המחמיר יותר. מביאה עכשיו הגמרא שיעורי זמן נוספים שמצטרפים. אמר אבינאי, אמר שמואל, בשמו של שמואל באכילת חלבים ובנבילה, אינו חייב עד שישעה באכילתו מתחילה ועד סוף שיעור כזית בכדי אכילת פרס. בחלבים בשוגג חייב חטאת ובמזיד חייב קרת, ובנבילה במזיד חייב מלכות. ואם אכל אוכלים טמאים ששיעורם לפסול את הגוף מאכילת תרומה ובחצי פרס, והיינו רבע כיכר שהוא שיעור של שתי ביצים, וטעם הפסול מבואר במסכת שבת אף י' ד', שזה תקנת חכמים שחששו שמה יאכל תרומה תאורה, וכשידיים בפיו ישתה משקין טמאים ויתמא אותה. לכן אם ישתה משקה של תרומה תאורה ויאכל מאכלים טמאים, יתמא את המשקים. לכן גזרו שהאוכל או שותה דברים טמאים נפסל גופו לאכילת תרומה. אם כן, אומר אבינאי בשמו של שמואל, באכילת חלבים ובנבילה אינו חייב עד שישעה באכילתו מתחילה ועד סוף שיעור כזית בכדי אכילת פרס. ואם אכל אוכלים טמאים ששיעורם לפסול את הגוף באכילת תרומה ובחצי פרס, ומשקים טמאים שהם פוסלים את הגוף ברביעית הלוג מאכילת תרומה, אפילו אם אכלם כל היום כולו בכדי אכילת פרס, מצטרפים. תמיה הגמרא, מה איכה אמר? מה כוונתו של שמואל במה שאמר אפילו כל היום כולו בכדי אכילת פרס? האם כוונתו שבכדי לפסול את גופו מאכילת תרומה עליו לאכול שיעורים אלו בכדי אכילת פרס או אפילו כל היום כולו? מתרצת הגמרא, אמר רב פאפה, אחיקה אמר, כך היא כוונת שמואל, אפילו אם כל היום כולו אכל מאכלים טמאים אלו או שתה משקאות טמאים אלו בשיעור חצי פרס שפוסלים את גופו, ויש בחצי פרס כמה שיעורי כזית, הרי גופו נפסל מאכילת תרומה. והוא והתנאי הוא שאכל כל כזית וכזית מתוך שיעור החצי פרס בכדי אכילת פרס, שעל ידי כך נחשבת אכילתו לאכילה אחת. ואם אכל כמה אכילות כאלו עד שיעור חצי פרס, הרי הן מצטרפות לטמא את גופו ולפוסלו מאכילת תרומה. מקשה הגמרא ממשנה על דברי שמואל. מיטיבי יקשו בני הישיבה על דברי שמואל, שנינו במשנה, מסכת מקוואות פרק י' משנה ז'. כל האוכלים הטמאים מצטרפים לפסול את הגבייה, את גוף האדם, מאכילת תרומה, בכחצי פרס. מה אליו? האם אין כוונת המשנה דווקא לאופן דאכלי לחצי פרס, בכדי אכילת פרס? הנה מוכח, שאם לא אכל את כל השיעור של חצי פרס, בכדי אכילת פרס, אינו נפסל מתרומה. וזה לא כדברי שמואל האומר, שאף אם אכל שיעור זה במשך כל היום, נפסל מתרומה, אם אכל כל כזית וכזית, בכדי אכילת פרס. מתרצת הגמרא ואומרת, לא, אין זו כוונת הברייתא, אלא מדובר באופן דאכל כל כזית וכזית בכדי אכילת פרס, ואילו את השיעור כולו יכול לאכול אפילו במשך כל היום כולו, הוא כדברי שמואל. ממשיכה הגמרא ומקשה מברייתא אחרת על דברי שמואל. מיטיבי יקשו בני הישיבה על דברי שמואל מברייתא ששנינו בה, כל האוכלים מצטרפים לפסול את הגבייה, לפסול את גוף האדם, בשיעור אכילה של כחצי פרס, אם אכלו בשיעור זמן של כדי אכילת פרס. מבארת הברייתא כיצד? אכל ושעה וחזר ואכל. אם יש מתחילת אכילה ראשונה ועד סוף אכילה אחרונה כדי אכילת פרס, מצטרפין. אבל אם שעה יותר מכאן מכדי אכילת פרס, אין מצטרפין. ומביאה הגמרא את המשך הברייתא. למרות שאין זה שייך לקושייה, שהרי כבר מהרישא שעכשיו למדנו מבואר שלא כדברי רבי נאי בשם שמואל. כפי שמיד תסיים הגמרא בקושייה לאחר שתביא את כל דברי הברייתא. אם כן, מביאה הגמרא את המשך הברייתא, לא התירו לו לאוכל פחות מכשיעור של אוכלים טמאים לירד ולטבול, שהרי אינו צריך טבילה, ולכמן תבהר הגמרא מדוע אמרו שלא יטבול אחרי שאכל פחות מכשיעור, ואם אחרי שאכל פחות מכשיעור ירד וטבל ועלה מטבילתו, והשלימו אכל שיעור נוסף המשלים לחצי פרס הפוסלו לתרומה, מצטרף מה שאכל עכשיו עם מה שאכל לפני הטבילה ונפסל. ממשיכה הברייתא, התירו לה לעוברה, לאישה מעוברת, לאכול פחות מכשיעור של אוכלים טמאים, ואין גופה נפסל מלאכול תרומה מפני הסכנה, שלפעמים אין לה מה לאכול מלבד דברים אלו ותסתכן. והגמרא תבאר בהמשך מה החידוש בדברים. עוברת הברייתא לדון בדין משקים טמאים, כל המשקים הטמאים מצטרפים לפסול את הגבייה ברביעית, ברביעית הלוג. בכדי אכילת פרס, לומר שהשותה כמה מיני משקים בשיעור רביעית ובזמן של כדי אכילת פרס, נפסל גופו מאכילת תרומה. מבארת הברייתא כיצד? שתה ושהה וחזר ושתה, אם יש מתחילת שתייה ראשונה ועד סוף שתייה אחרונה כדי אכילת פרס, ולא יותר, מצטרפין. אבל אם יש יותר זמן מכאן, מכדי אכילת פרס, אין מצטרפין. מסיים את הברייתא, התירו לה לאישה מנקת שנטמעה במגע תממת, להניק את בנה ובנת האור. מסיים את הגמרא את הקושייה על דברי שמואל, קטן ימיית, מכל מקום שנינו ברישה של הברייתא, שאם יש מתחילת אכילה ראשונה ועד סוף אכילה אחרונה בכדי אכילת פרס, מצטרף. וטיופתא דרבנאי, זו קושייה על דברי רבנאי בשם שמואל, שאפילו אם היה אוכל כל היום כולו, אם אכל כל כזית בכדי אכילת פרס, מצטרפות האכילות לשיעור חצי פרס לפסול את גופו. מסיקה הגמרא ואומרת, טיופתא אכן, קושייה חמורה על דברי רבנאי בשמו של שמואל, ונדחו דבריו. עוברת עכשיו הגמרא לבאר את כל דברי הברייתא שהיא הביאה. אמר מר ובא לאל בברייתא לא התירו לו לאוכל פחות מכשיעור לירד ולטבול. מבררת הגמרא מה איכה אמר, מה כוונת הברייתא בהלכה הזו, ומדוע אמרו שהאוכל פחות מכשיעור אסור לטבול, מה אכפת לנו שיטבול? מבררת הגמרא מה רב יהודה אחי כאמר, כך היא כוונת התנא בברייתא. אם אכל פחות מכשיעור, פחות מחצי פרס ולא נפסל גופו לאכול בתרומה, לא התירו לו לירד ולטבול, והטעם לכך, כיוון שאם לאחר שאכל פחות מכשיעור ירד וטבל ועלה מטבילתו וישלימו אכל שיעור נוסף המשלים את חצי הפרס והיו שתי אכילות בזמן של אכילת פרס, הרי הדין הוא שמצטרף אותו שיעור שאכל עכשיו למה שאכל קודם לכן ונפסל לאכול בתרומה. אבל האוכל עצמו לא ידע זאת, ואתי למימר והוא יבוא לומר, אני לטבילה כמה איתה, הועילה לטבילתי הראשונה לבטל את מה שאכלתי לפניה, ואין האכילה השנייה מצטרפת לראשונה, ואין אותו אדם יודע שאין טבילה מועילה אלא באחרונה, לאחר שאכל שיעור שלם שפוסל את גופו מתרומה, אבל קודם לכן, אין טבילתו מבטלת את מה שאכל. כדי שלא יתאה בכך, אמרו חכמים שלא יטבול כלל, לאחר שאכל פחות משיעור האוסרו. ולכאורה קשה נמצא שהאוכל חצי שיעור חמור מהאוכל שיעור שלם, כי האוכל שיעור שלם יש לו תקנה בתבילה, ואילו האוכל חצי שיעור אינו יכול לטבול. מסביר הארוך לנר שלא אסרו עליו לטבול כל היום, אלא רק אסרו עליו בתוך שיעור זמן של אכילת פרס מהאכילה הראשונה. באותו זמן, אם יאכל, יצטרפו שני החצאים, אבל לאחר זמן ודאי שהוא רשאי לטבול, גם אם הוא אכל פחות מכשיעור. ממשיכה הגמרא בביאור הברייתא ששנינו, קטני שנינו בברייתא התירו לה, לעוברה לאכול פחות מכשיעור, ואמרו שאין גופה נפסל בכך מאכילת תרומה מפני הסכנה. תמיה הגמרא, אם מפני הסכנה, הרי אפילו טוב ענה מתייחול, מותר לה לאכול אפילו יותר מכשיעור, מדוע התירה לה הברייתא לאכול רק פחות מכשיעור? מתרצת הגמרא אמר רב פאפא אחי קטני, כך יש לבאר את האמור בברייתא. התירו לה לעוברה לאכול פחות מכשיעור אוכלים תמיים, אפילו טוב ואפילו פעמים רבות, מפני הסכנה. ויש מצווה לשנות ולעשות כן מאשר שתאכל שיעור אחד בבת אחת. עוד קטני בברייתא, עוד שנינו בברייתא, התירו למגע. לאישה שנגעה בתממת והיא ראשונה לתומה, להניק את בנה, ובנה נשאר טהור. מקשה הגמרא, מהי טהור? מדוע בנה טהור? והרי אף שהאם עצמה אינה מתמת אותו לפי שהיא רק ראשונה לתומה, ואין אדם נטמע אלא מאב התומה, מכל מקום כיוון דיינק חלב מאימו, וחלב זה טמא כיוון שהוא משקה ונטמע מן האדם, איתם אלי מחלב נטמע התינוק מן החלב, כדין האוכל כחצי פרס אוכל טמא שנפסל גופו. וכי תימא אם תרצה לתרץ ולומר שאין התינוק נטמע מהחלב כיוון דלא התקשר, לא הוכשר לקבל טומה, ואף שסתם משקה אינו צריך הכשר כדי לקבל טומה, הרי אין לחלב הזה שם משקה כיוון שהוא מיועד לאכילה ודינו כמאכל, כיוון שזהו מאכלו של התינוק, הרי הוא נידון כמאכל, ואינו מקבל טומאה עד שיבוא עליו משקה המכשירו לקבל טומאה. אם כך תרצה להסביר לי, דוחה הגמרא, הרי החלב שיונק התינוק נתקשר, הוכשר לקבל טומאה בכך שנגע בטיפה מלוכלכת שעל פי הדד. כלומר, באותה טיפה שנשארת על פי הדד, שכיוון שאין התינוק אוכלה, יש לה דין משקה. והיא נוגעת בחלב שהתינוק ינק ומכשירה אותו לקבל טומאה, ואם כן נמצא שהחלב מוכשר לקבל טומאה ונטמע מן האם ופוסל את התינוק. ומדוע אמרה הברייתא שאינו נטמע? והכוונה היא שכשמתחיל התינוק לינוק, אינו עוקר לגמרי טיפת החלב הראשונה, אלא היא נשארת על פי הדד, וכל החלב שהוא יונק אחר כך עובר דרך אותה טיפה. וכשמסיים לינוק, נשארת אותה טיפה, ולכן אותה טיפה אינה אוכל אלא משקה, ומכשירה לקבל טומאה. מנסה הגמרא לתרץ באופן אחר מדוע אין התינוק נטמע. אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, הרי אפשר להעמיד שהברייתא עוסקת בתינוק שינק בתקיפה אחת, במציצה אחת בכוח, שינק את הכל ולא הניח אפילו טיפה אחת מלוכלכת על פי הדד, וכיוון שכך, לא הוכשר החלב שאכל לקבל טומאה ואין התינוק נטמע. גם את זה דוחה הגמרא, אמר רבא שתי תשובות בדבר. שתי קושיות בדבר, מדוע מסתבר לומר שהתינוק כן נטמע מן החלב. חד התשובה אחת, שהרי אי אפשר להעמיד שהברייתא מדברת באופן שלא נשארה טיפה על פי הדד, דכחזינה לפומי דיינוקה, הרי אנו רואים את פיו של התינוק שפסק מלינוק, דמלא חלב, ולא ייתכן שינק בכוח כזה עד שלא יניח טיפה על פי הדד. ועוד תשובה בדבר, ועוד קושייה, שהרי מקום יציאת החלב, מעיינו, כמו רוק ושאר מעיינות שבגוף האדם, שדינם כאחד מעברי האדם ומתמים, ואין דינו של החלב היוצא משם כמאכל הצריך הכשר כדי לתמה, אלא הוא תמה ללא הכשר. ומוכיח רבה את דבריו, דקטני, שנינו במשנה במסכת מכשירין פרק ו', משנה ח', חלב אישה תמאה, מתמה, בין אם יצא לרצון מרצון התינוק ובין אם יצא שלא לרצון. וחלב באמה אינו מתמה אלא לרצון, אם נחלב לרצונו של האדם, אבל אם יצא מעצמו, אינו מתמה. אין משקה מועיל להכשר תומה, אלא אם כן יצא לרצון הבעלים, שכשיוצא לרצון, יש עליו שם משקה והוא מכשיר אוכלין לתומה. וכן אם נטמע או יצא מגוף תמה, הרי הוא מתמה אחרים. ואם יצא שלא לרצון הבעלים, אין עליו שם משקה ואינו מכשיר ומתמה, ודינו כאוכל שאינו מתמה, אלא אם כן הוכשר ממשקה אחר. ומבואר במשנה, שחלב אישה מתמה בין לרצון הבעלים התינוק, שבמקרה זה הוא הבעלים על האוכל, ובין שלא לרצונו, כגון שינק שלא לרצונו, שנטף מאליו. אבל חלב הבהמה אינו נחשב משקה, אלא אם כן נחלב לרצון הבעלים. אבל אם יצא שלא לרצונו, אינו מתמה עד שיוכשר לתומה. ומה אליו? האם אין כוונת המשנה במה שאמרה שלא לרצון? לאופן דלא ניח עלי, שאין התינוק רוצה ביניקה הזו, ואם היה חלב נחשב כאוכל שצריך הכשר על ידי נגיעה במשקה, לא היה נטמע, שהרי יש צורך שנתינת המשקה תהיה מרצון, וכאן לא היה כן, שהרי המשנה עוסקת גם בחלב שיצא שלא לרצון. ואף על פי כן קטני, בכל זאת נאמר שם במשנה, שחלב זה מתמה, ובוודאי זהו משום שהחלב עצמו נחשב כאחד המעיינות שבגוף האדם, ויש בו תומה, ואם כן, גם בברייתא היה ראוי לומר שיתמה התינוק מן החלב, וחוזרת הקושייה מדוע אמרה הברייתא שאישה שתמאה בתומת מת יכולה להעניק את בנה והוא נשאר בתארתו. אלא אמר רבה, ובאי רבה את הברייתא באופן אחר. אמנם החלב תמה אבל התינוק אינו נטמע ממנו. היינו טעמה, טעם הברייתא, דבנת האור, כיוון שרק שתייה של רביעית או אכילה של חצי פרס בזמן של כדי אכילת פרס מתמה. וכאן אין הדבר ידוע, דתינוק זה... ספק ינק כשיעור, ספק לא ינק כשיעור, אלא פחות ממנו. ואם תמצא לומר שינק כשיעור, עדיין לא ידוע בכמה זמן נחלו. ספק ינקו באכילת פרס ונטמע, ספק ינקו ביותר מכדי אכילת פרס ולא נטמע. והרי זה ספק ספיקה. ולכן אמרה הברייתא שאותו תינוק נשאר בתארתו. דנה הגמרא עכשיו בעיקר קושיית רבה, שחלב אישה דינו כשאר מעיינות שבגוף. שואלת הגמרא ולרבה וכי ניתן לומר שמקום חלב מעיינו ולא צריך הכשר לקבלת תומה ואתנן? שנינו משנה במסכת כלים פרק ח' משנה י' א'. האישה שהייתה תמאה נידה שנטף חלב מדדיה ונפל לאוויר תנור, הרי התנור תמא, המאכלים שבתנור נטמאים. רבנו גרשום מבאר שהחלב של האישה הוא ראשון לתומה, ואוכל ראשון מטמא אוכל שני על ידי הכשר לקבלת תומה. וקש ילן, הוקשה לבני הישיבה במה התקשר, במה הוכשר החלב הזה שיהיה דינו כאוכל המקבל תומה ומטמא אחרים. ואמר רבי יוחנן תירוץ לקושייה הזו, שהוכשר בטיפה מלוכלכת שנמצאת על פי הדד. הנה מוכח, שלא כדברי רבה שאמר, שלחלב יש דין של מעיין ומטמא כאחד מעיבריה, אלא צריך הכשר כדי לקבל תומה. וכי תאימה אם תרצה לומר שבאמת רבה לא סבר לקר רבי יוחנן, אלא רבה מפרש את המשנה שם, שהחלב עצמו מטמא ללא הכשר כלל, עדיין יש להקשות על דבריו ממקום אחר. והתעניה, הרי שנינו בברייתא, שמופיעה במסכת נידה בדף נון ה', נמצא איתה אתה אומר, תשעה משקין של הגוף ישנם בזוב, אדם שטמא מחמת זיווה, וחלוקים הם בדיניהם. הזאה וליחה סרוחה יוצאת מפצע שבגופו, וראי תאורין מכלום, הם לא מתמים כלל. דמעת עינו ודם מגיפתו, דם המכה שלו, וחלב אישה מתמין כדין תומת משקין, ושיעורם הוא ברביעית. אבל רוקו, זובו וממי רגליו, מתמים תומה חמורה, והיינו שאף הנוגע בהם או מסית אותם, נתמע. ושיעורם בכל שהוא, מסיימת הגמרא את הקושיה על רב, אבי אמרת אם אתה רב רוצה לומר, שמקום חלב דינו כמעיין, אם כן חלב נמי נתמה תומה חמורה בכל שהוא, כזובו ורוקו שמעיינות הגוף, מדוע אמרה הברייתא, שחלב מתמה כתומת משקין ברביעית, אלא ודאי שמע מן המוכח מן הברייתא הזאת, במקום חלב אישה, לב מעיינו, ושלא כדברי רבה. מקשה על כך הגמרא, יחי אם כך שאתה דוחה דברי רבה, קשיה המתניתה, תקשה הברייתא הקודמת שהובא להיל, בדף י' ג' עמוד א', דאמר רבה, שרבה הסביר שם שחלב אישה מתמה בין לרצון בין שלא לרצון, אם תומת החלב היא כדין אוכל הצריך הכשר, הרי אין אוכל מוכשר לקבל תומת שינתן עליו משקה מרצון. ותרץ את הגמרא מי סברת וכי סבור אתה ששלא לרצון, דאמר התנא בברייתא היינו דלא ניחא ליה שאין התינוק רוצה לאכול את החלב, ואף על פי כן הוא מקבל תומה? לא, אין זו כוונת הברייתא. מה היא שלא לרצון? מה הכוונה שלא לרצון? בסתמה, כוונתו היא לאופן שאינו מראה שרצונו לאכול, ואף על פי כן יש על החלב שם אוכל. זאת כיוון דדעתי דתינוק קריבה לגבי חלב. דעתו של התינוק קרובה להתרצות לאכילת החלב, ולכן גם בסתם אנחנו מחשיבים את החלב כמאכל המוכשר לקבל תומה. אבל אמר לא ניחא ליה, אבל אם גילה התינוק בפירוש שאין רצונו לאכול את החלב, אינו מוכשר לקבל תומה והחלב טהור. וכותב המשיטה מקובצת בשם התוספות שאין הכוונה לדעתו של תינוק ממש, אלא לדעת אמו הנותנת לו את החלב, שדעתה על אותה טיפה מלוכלכת שעל פי הדד, והרי זה כמשקה שבא מרצון על המאכל שמכשיר לקבל תומה. רואים רבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף י' ב' במסכת כריתות עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמיה גדולה לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע אדם נאמן על עצמו יותר מ-100 עידים לגבי קורבן? שאלה שנייה, מה דורשים מהנאמר והתוודה לגבי השם? שאלה שלישית, מדוע לרב יהודה, אף שנאמן לומר לא נתמיתי, לא יאכל דבר שנגע בו בפני אחרים? שאלה רביעית לרבי מאיר, נאמן כנגד בית עדים לומר, לא באתי אל שפחה חרופה, מדוע? שאלה חמישית, מדוע כשאכל בית זיתי חילב בעלם אחד חייב רק פעם אחת? השאלה האחרונה על דף י' ב', מה דינה כותב בית אותיות בשבת? בבית העלמות. אלה הם החי וראי השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדף י' ב' במסכת קריטות, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את תלמוד תורתנו בדף י' ב' במסכת קריטות. להיום יום שני ב' באלול תשע"ט. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שלישי פעמיים כתוב ג' באלול תשע"ט, ונלמד דף י' ג' במסכת קריטות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ותשובה, וכל מילה דמיטב, היא נותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.